מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ח' במנחם אב, תשפ"ג, מסכת גיטין, דף עין א'. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת בית אלפים תפנו לבריאת העולם, המרגלים שווים מטור את הארץ מקץ 40 ימים. בשנת ה' אלפים תף ר' למת ת' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה הלוי, מירגוזה, ראש מייסדי היישוב היהודי ביפו ומחדשו, ובשנת תף ר' נון ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמחה זיסל, בן רבי ישראל זיו הסבא מקלם, ובשנת תף ר' עין ד' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמעון, בן רבי אהרון אגסי, ובשנת תף שין מם ה' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי בן ציון, בן רבי יום טוב ליפמן, רקוב, בעל ילקות שיעורים וראש ישיבת חיי עולם בלונדון, ובשנת תף שין סמך דלת, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יצחק יוסף, בן רבי בן ציון זילבר, מחשובי רבני עולי רוסיה, והשטה בחפי בית היוות, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים, של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו, תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו ואז עם הלס חוקפינו ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה. כי מעולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסיר, ולא על אסיר מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני, והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ערב תשעה באב תשפ"ג, ערב תשעה באב סמוך לסוף היום, אוכלים סעודה מפסקת ואסור לאכול בשני מיני תבשילים ואפילו עם שני התבשילים הם ממין אחד, כגון יטריות ופתיתים ואפילו בשל דבר הנאכל כמו שהוא חי נקרא תבשיל עניין זה. ולכן לפי מנהגנו לאכול בסעודה מפסקת ביצה מבושלת או עדשים שזהו זכר להבילות, והרי אכלנו תבשיל אחד בלבד, אין לאכול בשום תבשיל אחר ויסביע רבונו בלחם עם מאכלים של חלב או פירות. יש נוהגים לטבול פרוסת לחם באפר ולאוכלו, נוהגים לאכול את הסעודה המפסקת בישיבה על גבי קרקע, ומקפידים להפסיק בבגד ששם בינו ובין הקרקע. ושרפרף נמוך משלושה טפחים דינו כקרקע, ולא משום הבהילות, אלא כדי שיהיה ניכר שזו סעודה שפעילה. אבל אין צריך לחלוץ מן עליו בשעת האכילה. אחר סעודה מפסקת, אם עוד לא שקע החמה, מותר לו לאכול אם לא קיבל עליו את התענית בפה או במחשבת הלב. אבל אם לא קיבל אפילו בלב, רק אמר בדעתו שלא לאכול עוד מחמת צובעו אינו נחשב כקבלת תענית ומותר באכילה. בתשעה באב אסור ללמוד תורה שנאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב והאבל אסור בשמחה, ולכן בתשעה באב שחלים עלינו דיני אבלות אסורים ללמוד תורה. וכבר נהגו להחמיר ולאסור לימוד תורה אפילו בערב תשעה באב אחר חצות, אבל אפשר ללמוד דברים המותרים שאין בהם שמחה. ולכן מחר בבוקר בעזרת השם וישועתו נלמד את הדפים בגמרא במסכת גיטין אודות חורבן בית המקדש, ובמוצאי תשעה באב נלמד את דפינו היומי, דף עין ב' במסכת גיטין. ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ברחמיו ירושלים, אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף עין, הדף השבעים במסכת גיטין. בסיום השיעור אתמול שאלנו חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע טוב לאדם שישאיר שליש קיבתו ריקה? והתשובה, שגם כשיכעוס לא תיבקע קיבתו. שאלה שנייה, מה הפירוש בעלי רעתן? התשובה ברש"י שאומר חלשים מאוד מחמת שיש להם שרץ במוח. שאלה שלישית, אילו ג' דברים מכחישים כוחו של אדם, והתשובה פחד, דרך ואבון. שאלה חמישית, מדוע ריבוי עושר קשה לאדם? והתשובה, לפי שמבטלו מלימוד תורה ומקביע לבבו. והשאלה האחרונה על דף העין הייתה, מה שואלים כשבודקים את האילם? והתשובה, שואלים אותו בחורף אם הוא מעוניין בפירות קיץ, ולהפך. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף עין, הדף השבעים, במסכת גיטין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חט במנחם אב תשפ"ג, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין א', במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד, את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, בדף עין עמוד ב', חמש שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים, אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי במסכת גיטין לאיל, בדף סמך זין עמוד ב', אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורקודייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה, אמר רבי שמעון ולקיש, באופן זה שחזר בו מהגט לאחר שאחזו קורקודייקוס, אין ממתינים שיתרפא, אלא כותבים ונותנים גט לאלתר אפילו בחוליו, ואין אומרים שכעת שותהו ואינו יכול לגרש. ורבי יוחנן אמר, אין כותבים ונותנים הגט אלא לכשישתפה, כשיתרפא ויחזור לשביעותו. מבארת הגמרא מה הייתה מדי ריש לקיש? מה טעמו של ריש לקיש? עונה הגמרא, משום דקטני נאמר במשנתנו אין בדבריו האחרונים כלום. ומשמע שכותבים ונותנים לאלתר ואין ממתינים שיחזור לשפיותו. ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן יסביר לך שכוונת המשנה במה שאמרה אין בדבריו האחרונים כלום היא דלכי מתיציל, כשכאשר יחזור ויתרפא לא צריך למהדר עם לוחבי. אין צורך לחזור ולקבל את רשותו לכתוב הגט, כיוון שכל זמן שהוא בחוליו אין בדבריו כלום, ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה, אלא כשיתרפא ויחזור לשפיותו. משמע כאן שלדעת רבי יוחנן החיסרון בגירושי מי שאחזו קורקודייקוס, וכן לדעת ריש לקיש בגירושי שוטה, אינו רק בנתינה אלא גם בכתיבה. ועל כך קשה, יביש למה חיסרון בנתינה, כיוון שמעשה הגירושין הוא בנתינת הגט, על כן אם המגרש אינו יכול לעשות כן, אף שלוחו אינו יכול לגרש. אבל מה החיסרון בכתיבת הגט על ידי השליח? הרי לכאורה הכתיבה אינה חלק מגוף מעשה הגירושין. ואומנם יש מחלוקת ראשונים האם צריך שאף הכתיבה תיעשה בשליחות המגרש. לדעת התוספות לאל בדף ט' עמוד ב' דיבור המתחיל אף על פי, הכתיבה צריכה שליחות. אבל בדף כ"ב עמוד ב', בדיבור המתחיל והא כתבו התוספות שהכתיבה אינה צריכה שליחות. וכך גם דעת הראש ותוספות ישנים. וראיית העמים, משום שלא מצינו שאדם שידיו כתועות פסול מלגרש את אשתו. ואם צריך שליחות בכתיבה, הרי כיוון שהוא אינו יכול לכתוב, לא יכול אף למנות שליח על כך. ומדברי הגמרא כאן מוכיח המחנה אפרים, שאף לכתיבה צריך שליחות הבעל, וכיוון שהבעל שותה, ממילא לא ניתן לעשות זאת בשליחותו. אבל לפי זה יהיה קשה על השיטות שסוברות שאין דין שליחות בכתיבה, איך אם יתרצו את הגמרא כאן, מיישב הפני יהושע, שאכן אף אם הכתיבה בפני עצמה צריכה לדין שליחות, מכל מקום יש הלכה נוספת, הנלמדת מן הפסוק וחטא ונתן, שהכתיבה תעשה, אף היא בזמן הראוי לנתינה. ועל כן אם היה בעל שותה בשעת כתיבה ואין שעה זו ראויה לנתינה, הרי שפסולה אף הכתיבה. ואין זה מדין שליחות הנצרכת לכתיבה, אלא משום הכשר אותה שעה, שתהיה ראויה מצד עצמה אף לנתינה. מבארת הגמרא במייקה מפליגי מהם סברות מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. מבארת הגמרא ריש לקיש מדמי לישן. ריש לקיש מדמה את עניינו של מי שאחזו קורקודייקוס לישן, שכמו שהישן אינו פסול מליתן גט, ואם ביותו ער מינה שליח לתת גט לאשתו, יכול השליח לתנו אף כשמשלחו ישן. כך גם מי שאחזו קורקודייקוס אינו אלא כישן, ויכול השליח לתן את הגט. ורבי יוחנן מדמי לשוטה. רבי יוחנן מדמה את מי שאחזו קורקודייקוס לשוטה, שכשם שהשוטה פסול מליתן גט, ואף אם מינה שליח קודם שנשתתה, אין יכול השליח לתן את הגט כל זמן שמשלחו שוטה. כך גם מי שאחזו קורקודייקוס דינו כשוטה, ואין יכול השליח לתן הגט אלא לכשישתפה, כשיתרפא ויחזור לשפיותו. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן נמי לדמי לישן, מדוע רבי יוחנן לא ידמה את מי שאחזו קורקודייקוס לישן? מתרצת הגמרא, יש חילוק בין ישן לקורקודייקוס, שישן הוא לא מחוסר מעשה כדי לשוב להיות נעור, אלא מאליו הוא יתעורר. היי, החולה בקורקודייקוס הרי הוא מחוסר מעשה כדי לשוב לבריאותו, כי צריך לעשות לו רפואה של בשר כחוש צלוי על גחלים, כפי ששנינו לא יעיל בדף סמך זין עמוד ב', וכיוון שצריך הוא לרפואה זו ואינו עומד לשוב לבריאותו מאליו, סובר רבי יוחנן, שאינו דומה לישן אלא לשוטה, ופסול הוא לנתינת הגט. שואלת הגמרא וריש לקיש נמי נדמי לשוטה, מדוע ריש לקיש לא מדמה את החזו קורקדייקוס לשוטה, מדוע הוא מדמה הוא לישן? מתרצת הגמרא יש חילוק בין שוטה לקורקדייקוס, ששוטה לא שם יהיה בידן, אין שם רפואתו בידינו. אבל היי מי שהחזו קורקדייקוס, שם יהיה בידן, רפואתו בידינו, והיא כפי ששנינו לאל ביסרה סומקה הגומרי וחמרה מרקה, בשר כחוש צלוי על גחלים ויין מזוג. וכיוון שרפואתו בידינו סובר ריש לקיש שהוא דומה יותר לישן ולא לשוטה, וקשר הוא לנתינת הגט. ויש לדון האם לדעת רבי יוחנן הסובר שאין נותנים את הגט אלא לך שישתפה, אם נתנו את הגט קודם לכן פסול מדאורייתא ומדרבנן. והנה לדעת רבי יוחנן, מבואר בגמרא שדינו של חולה בקורקדייקוס הוא כשוטה, ולכאורה אם כן, כשם שגט שניתן על ידי שוטה אינו גט ופסול מן התורה, יהיה כך הדין גם כאן. הרמב"ם הלכות גירושין פרק ב' הלכת ט"ו פסק כרבי יוחנן שממתינים עד שיבריא, ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא פסול. ומוכיח הכסף משנה מדברי הרמב"ם שפסול זהו מדרבנן, שכך היא משמעות הלשון פסול, כי אם היה פסולו מדאורייתא, היה צריך לנקוט בלשון בטל. והקשה על כך שהרי הגמרא משווה דינו לשוטה לדעת רבי יוחנן, ואם כן, צריך היה גט זה להתבטל מן התורה כדינו של גט הניתן מן השוטה. מיישב הכסף משנה שיות ולריש לקיש גט זה כשר לכתחילה, כיוון שרפואתו של חולה הקורקדייקוס בידינו, אם כן יש לומר שאין לנו להפליג במחלוקתם כל כך של רבי יוחנן וריש לקיש, אלא שגם רבי יוחנן מסכים לעיקר הסברה הזו, ומשום כך פוסל את הגט רק מדרבנן ולא מן התורה. אבל הטור כותב שגט הנכתב בזמן שהבעל חולה קורקדייקוס אינו כלום והוא בטל מן התורה. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי כך אמר רבי יוחנן שאין כותבים את הגט אלא אם המשלח צלול בדעתו, ולכן מי שהחזו קורקדייקוס אין כותבים את הגט עד שישתפה, עד שיתרפא. ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל לגבי אדם היוצא להרג, שאם שחט בו ההורג שניים או רוב שניים מסימני שחיטה שבצווארו שמקנה והוושת ודאי נוחי, אלא שמיטתו קרובה, ורמז הנשחט ואמר כתבו גט לאשתי, ותוספות בדיבור המתחיל ורמז מפרשים שהרמיזה הזו נעשית באופן שאמרו לו נכתוב גט לאשתך, והוא הרכין ראשו, הרי אילו יכתבו ויתנו, ואף שעד שעת כתיבה ונתינה יחלש הבעל, מכל מקום כותבים ונותנים את הגט. וכאין זה טניה שנינו בברייתא, ראו לאדם כשהוא מגויד, גופו מחותך לחתיכות ועדיין לא יצא נשמתו, או צלוב על הצליבה, תלוי על עמוד התלייה, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי לו יכתבו ויתנו. הרי שאף אדם זה שכבר התחילו בהריגתו ואין דעתו מיושבת עליו, נותנים גט על פי רמיזתו. וכיצד סבר רבי יוחנן שמי שהחזו קורקדייקוס אין כותבים את הגט אלא לך שישתפה, אלא רק אחרי שיתרפא מחוליו? מתרץ את הגמרא אחי אשתא, וכי מי שהחזו קורקדייקוס דומה ליוצא להרג? הרי אתם שם לגבי מי שהתחילו בהריגתו, דעתה צילותה היא, דעתו צלולה היא, ורק חישותה הוא דעתחילה בי, התחיל גופו להיחלש מחמת תחילת ההריגה, ומחמת כן אין לו כוח להוציא דבר בפיו אלא ברמיזה. ובאופן זה הוא ראוי לנתינת הגט, אבל אחה לגבי מי שהחזו קורקדייקוס, דעתה שגישתה היא, דעתו מבולבלת עליו, ובאופן זה סובר רבי יוחנן שאינו ראוי לנתינת הגט עד שישתפה. מקשה הגמרא על דברי שמואל שיוצא להרג נותנים גט על פיו. ומי אמר שמואל אחי, וכי כך אמר שמואל שאדם היוצא להרג, אף שהתחילו בהריגתו נותנים גט על פי, וגט זה נחשב גט מחיים? ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, היוצא להרג ושחט בו שניים או רוב שניים מסימני השחיטה, וברח ההרוג ממקום ההריגה, מעידין עליו הרואים בבית דין שמת, ויכולה אשתו להינשא לאחר, שכיוון שראינו שהתחילו בהריגתו ודאי ימות מחמת כן, ואיסל כדאי תח חיו, ואם תעלה על דעתך לומר שאדם זה עדיין נידון כחי, ויכול ליתן גט לאשתו, אמה אם העידין עליו שמת, ולא נחשבו כחי. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בבית המדרש לתרץ, היוצא להרג ושחטו בו שניים או רוב שניים, של סימני השחיטה, חיו וסופו למות. כלומר, כעת חיו, אלא שסופו למות, ולכן כל זמן שהוא חי נותנים גט לאשתו, והרי זה גט מחיים. אבל לעניין היתר אשתו להינשא, ניתן להעיד עליו לאחר זמן שמת ולהתיר את אשתו, כיוון שסופו ודאי למות. כך אומר רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל, ואיסל כדאי תח, כותבים שיכולים מיד להעיד עליו שמת, כיוון שסופו למות לאלתר עוד קודם שיתירו הבית דין להינשא. מקשה הגמרא, אלא מעטה שתרצת שמי ששחטו סופו למות, ולכן ניתן להעיד עליו שמת ולהתיר את אשתו, אם כן צריך להיות הדין, שמי ששחטו יהיה גולה על ידו לעיר מקלט, כיוון שסופו למות. עלה מתניה, מדוע שנינו בברייתא שאם שחט בו שניים או רוב שניים מסימני השחיטה בשוגג, הרי זה השוחט אינו גולה על ידו, ואם בברייתא זו מוכח, שאין זה ודאי שסופו למות, ולכן אינו גולה על ידו. ואם כן, מדוע אמר שמואל שמעידים עליו שמת? כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא, אבל תוספות בדיבור המתחיל אל המעטה, מפרשים שהקושייה הזו נשאלה על דברי שמואל עצמו שמעידים עליו שמת, ומשמעות הדברים שמת לאלתר. ועל כך מקשה הגמרא שימת לאלתר, דין ההורג לגלות עם הרגו בשוגג. ואין הקושייה על מסקנת הגמרא שחיו וסופו למות, לפי שחיוב גלות הוא רק כשמת מיד במעשה ההריגה. תרץ את הגמרא, אכן מי ששחטו הוא ודאי סופו למות, ומה שאמרה הברייתא שאינו גולה על ידו זה מטעם אחר. דאית מר אלרי, נאמר על הברייתא ההיא, אמר רבי הושעיה, הטעם שאינו גולה על ידו הוא משום דחיישין על שם הרוח הנושבת באותו מקום בלבלתו. ובביאור רוח זו כתב הרמב״ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה' הלכה ב', או הרוח נכנסה בחבורתו וערקתו. ומבואר שבלבול זה עניינו תירוף מערכות הגוף וזהירוז מהלך המיטה על ידי הרוח. ובטעם שיטת הסוגיה כאן שההורג בשוגג פטור עם בלבלתו הרוח, מבאר המאירי ששונה השוגג מן המזיד ולפיכך ראוי להקל בו. והאבן האזל מבאר שחשש זה שמה בלבלתו הרוח הוא חשש רחוק, ונאמר דווקא לגבי גלות, לפי שעיקר סיבת חיובה הוא שמה ירדוף אחריו גואל אדם כאשר יחם לבבו. אם כן, כאשר יש גורם נוסף למיטה והוא בלבול הרוח, אין מקום לחשש הזה מגואל אדם, ועל כן אין סיבת חיוב גלות. אז אם כן, אומר רבי הושעיה, הטעם שאינו גולה על ידו משום שחוששים שמה הרוח הנושבת באותו מקום בלבלתו, ובלא הרוח לא היה מת, וכיוון שאין זה ודאי שמת רק מחמתו, אינו גולה על ידו. אינה מטעם נוסף שאינו גולה, כיוון שהוא הנהרג עצמו כעירב את מיטתו על ידי שפרקס, ואף שסופו היה למות גם בלא שיפרקס, אבל כיוון שקירוב המיטה בא על ידי הפרקוס, אינו גולה על ידו. כך יפשטו דברי רש"י שיש חילוק בין רוח לפרקוס, שללא הרוח לא היה מת, אולם במפרקס, אף ללא הפרקוס היה מת, והפרקוס רק כעירב את מיטתו. אבל תוספות בדיבור המתחיל, בבית הדשישה כתבו שאף ללא הרוח היה מת בסוף. והבית אהרון כותב שאכן יש בזה מחלוקת רש"י ותוספות. ואילו הפני יהושע מעמיד את דברי רש"י שאין חילוק בין פרקוס לבין בלבול הרוח, ובשניהם סופו למות. ולפי דברי הפני יהושע צריך לומר שלשון רש"י ואלמלא הרוח לא היה מת, הכוונה שלא היה מת מיד אלא לאחר זמן. ומבאר הפני יהושע את החילוק בין היתר האישה לנישואין לבין חיוב גלות, שלגבי היתר האישה העיקר הוא עצם ידיעת מיטת הבעל. ועל כן, מכיוון שסופו למות, מתירים את האישה, אבל עניין חיוב גלות נקבע הדבר על פי מעשה הריגה המוחלט, וכיוון שקרב מיטתו מכוח חיילו, פטור מגלות. והרי זה כמי שעיקו 10 בני אדם ב10 מקלות שכולם פטורים, אפילו שכל אחד מהם פעל שיעור מסוים של מיטה מכל מקום, מכיוון שאי אפשר לייחס את ההריגה כולה לאחד מהם, על כן, כולם פטורים מן הגלות. מבררת הגמרא מהי בעיניי ומה נפקא מינה בין שני הטעמים הללו, אם נתקרבה מיטתו על ידי הרוח או שקרב הוא מיטתו על ידי פרקוס. אומרת הגמרא, איכא בעיניי הנפקמינה בין טעמים אלו היא באופן דשחטי בביתה דשיישה, ששחטו בתוך בית של שיש שהוא סתום ביותר ואין הרוח מגיעה לשם ופרקס. שאם הטעם שפטור מגלות הוא משום שם הרוח בלבלתו, זה לא שייך כאן. ואם משום פרקוס, הרי הוא פטור. הנה מנפקמינה נוספת, דשחטי בברא ולא פרקס. באופן ששחטו בחוץ, במקום שיש רוח, אבל ראינו שהוא לא פרקס. שאם הטעם שפטור מגלות הוא משום שהרוח בלבלתו, גם פה הוא פטור משום כך. אבל אם הטעם הוא משום פרקוס, כאן הוא חייב, כיוון שראינו שהוא לא פרקס. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי, נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרקין בראשו. בודקין אותו 3 פעמים, אם אמר עליו לב עליהן, הן הרי אלו יכתבו ויתנו. מקשה הגמרא, מניין לנו שהרקנת הראש אות הסכמה היא, ולייחוש דילמה, שיחיה דלב לב נקטי, אינמי שיחיה דהן אין נקטי, נחשו שמה אחת זאת או חולי של נענוע הראש כאות הן, או חולי של נענוע הראש כאות לב, ואינו מתכוון בהרכנת הראש להסכים לגירושין, ואם כן מה מועילה בדיקה זו, אם הוא בדעתו או לא. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף ברמניו מאמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, בדיקה זו נעשית באופן דאמרין עלי בסירוגין, כלומר ממתינים בין הרכנה לבין השאלה הבאה במשך זמן, ואז חוזרים ושואלים אותו את אותה שאלה עצמה, ואם ישיב כראוי, הרי זה סימן שהוא בדעתו ואין לחוש, שמאחזו חולי של נענוע הראש, כיוון ששאלו 3 פעמים בהפסקות, ולא רצופין. מקשה הגמרא, ולי חוש דילמה, שיחיה דסירוגין נקטי, עדיין נחשוש גם בזה שמא החזו חולי של הרכנת הראש בפרקי זמן קצובים, בהפסקת שעה בין הרכנה להרכנה, ושוב אין להוכיח מהרכנתו שהוא בדעתו. תרץ את הגמרא, בדיקה נעשית באופן דאמרין עלי חד לב וטרין הן. טרין לב וחד הן. שואלים אותו שאלה אחת שתשובתה לב, ולאחר מכן שתי שאלות שתשובתם הן. ושוב שתי שאלות שתשובתם לב, ושאלה אחת שתשובתה הן. ואם השיב על כל אילו כראוי, שוב אין לחוש. שמה זה מחמת חולי הרכנת הראש, לפי שאין חולי כזה שמחמתו ירקין החולה ראשו לפי סדר מעין זה. מבארת הגמרא איזה שאלות שואלים אותו כדי לבודקו. דבי רבי ישמעאל טענה בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו. אומרים לו, שואלים אותו אם הוא זקוק לדברים של ימות החמה בימות הגשמים כשעכשיו חורף, וכן אם זקוק לדברים של ימות הגשמים בימות החמה כשעכשיו קיץ. ואם השיב על שאלות אילו כראוי, אז סימן הוא שדעתו צלולה. בתוספות בדיבור המתחיל דבי רבי ישמעאל טענה, אומרים שהתנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל לא בא לחלוק על התנה של המשנה שניתן לבודקו על ידי ששואלים אותו הן ולאו ג' פעמים, אלא מציעים בדיקה מעולה יותר. והנפקמינה בין הבדיקות של המשנה לתנה דבי רבי ישמעאל היא שלפי תנה דבי רבי ישמעאל לא חוששים שהחזו חולי של נענוע לאו לאו או הן הן, לפי שמוכיח שחוכמתו בעינה עומדת, שהרי אינו טועה בין ימות החמה לימות הגשמים. ונכון שהוא צריך בדיקה שלוש פעמים, אבל אין צורך שתעשה הבדיקה לסירוגין, כפי שהעמידה הגמרא בבדיקת המשנה שצריך שתעשה לסירוגין. מבררת הגמרא מה הניעו, מה הם הדברים של ימות הגשמים וימות החמה, אילא אם נאמר שדברים של ימות הגשמים הם גלוף קרי, תלית של צמר המחממת וראויה לימות הגשמים, ודברים של ימות החמה הם סדיני, סדין פשטן הראוי לימות החמה, ובאילו בודקים אותו ששואלים אותו, אם הוא רוצה סדין פשטן בימות הגשמים ותלית צמר בימות החמה, אם אומר לאו, הרי שהוא בדעתו וגיתו גט, ואם השיב הן, הרי שאינו בדעתו ואין גיתו גט, הרי אף כשהוא משיב על דברים אלו, הן, ולי חושדיל מה קורה, אך די, נחשו שמה החזתו, צינה בימות החמה ומחמת כן נזקקו לבגד חם, אינה מי, וכמו כן נחשוש שמה בימות הגשמים, חמה אך די, החזו חום, וזקוקו לבגד קל של פשטן, ואם כן, אף אם השיב על דברים אלו הן, אף שלא בעונתן, מניין לנו שאינו בדעתו ומה מועילה הבדיקה הזו. אלא אומרת הגמרא, השאלות שבהם בודקים אותו, הם בפירי, בפירות שאינם מצויים באותה תקופה, ששואלים אותו אם הוא חפץ בפרי שאינו מצוי בתקופה הזו, ואם השיב הן, הרי לנו שאינו בדעתו. כך מפרש רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל אלה חולקים על רשי, מפני שיש פירות שאפשר לשומרם על ידי כבישה וכדומה, ואין להחזיקו בשוטה מחמת שמחליף בין פירות קיץ וחורף. לכן פירש התוספות ששואלים אותו אם רוצה שילקטו לו מן האילן את אותו המין. דנה כעת הגמרא באילו אופנים יכול חרש לגרש אף שנתחרש לאחר הנישואין. שנינו במסכת יבמות בדף קי"ב עמוד ב', חרש שנשא פיקחת ופיקח שנשא חרשת, אם רצה יוציא ואם רצה יקיים, שכשם שהוא כונס ברמיזה כך הוא מוציא ברמיזה. אילו פיקח שנשא פיקחת ונתחרש, אינו מוציאה עולמית, לפי שנשואי חרש או חרשת אינם חלים אלא מדי רבנן. לכן אף יכול לגרשה וחלים גם גירושין אילו מדי רבנן, אבל נשואי פיקח ופיקחת, שהם נשואים גמורים מן התורה, אין כוח בגירושי חרש להפקיעם. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, אמר רב בשמו של רב, פיקח שנשא אישה וקידושיו קידושין גמורים, ולאחר הנישואין נעשה חרש, אלא שיכול לדבר מתוך הכתב שיודע לכתוב על גבי הקלף, כתבו ותנו גט לאשתי, אתם פלוני ופלוני, כותבים ונותנים גט לאשתו, שזו ראיה שפיקח הוא. ולכמן בדף עין בית עמוד א', תביא הגמרא ברייתא שממנה מוכח שלא כדברי רב, ומסקנת הגמרא היא שדינו של רב זה שנוי במחלוקת תנאים. מקשה רב יוסף על דברי רב כהנא. אמר רב יוסף, מהי כמה שמלן? מה ישמיענו רב בהלכה הזו? תנינה, שנינו במשנתנו, נשתתק, נעשה אילם ואמרו לו נכתוב גט לאשתך וירקין בראשו לאות הסכמה. בודקין אותו שלושה פעמים כסדר הבדיקות שנתבארו לאל בדף עין עמוד ב'. אם אמר והשיב על שאלה שתשובתה לאו, הוא השיב לאו, ועל שאלה שתשובתה הן, הוא השיב הן, הרי אילו יכתבו ויתנו. ומבואר במשנה שניתן לגרש אישה על פי רמיזת הבעל, אף כשהוא אילם. וממשנה זו נשמע שכמו כן ניתן לגרש אישה על פי כתיבת הבעל, אף שהוא חרש. תרץ את הגמרא, אמר לרבי זיירא לרבי יוסף, אילם כאמרת, וכי אינך סבור לדמות דין חרש לדין אילם של משנתנו? שייני אילם, שונה דינו של האילם מן החרש, דתניא. שנינו בברייתא במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב', מדבר ואינו שומע זהו חרש, שומע ואינו מדבר, זהו אילם, וזה וזה אחרי שווה אילם, הרי הן כפיקחים לכל דבריהם, דינם כפיקחים לכל דבר, ועל כן לעניין גירושי אישה שנינו במשנה שאם נשתתק דהיינו שנהיה אילם, די בהסכמה שבהרכנת הראש, ואילו אחרי שישבו חכמים בכל מקום לשוטה שאין בו דעת, ואשר כלפיו נאמר דינו של רב, זה חרש שאינו שומע ואינו מדבר. ולכן הוא צריך רב להשמיענו, שאף שהוא אינו יכול לגרש ברמיזה באלמה, מכל מקום יכול הוא לגרש, אם הוא יכול לדבר מתוך הכתב, שזה מוכיח שהוא כפיקח. מבררת הגמרא את דברי הברייתא, וממאי מניין לנו דמדבר ואינו שומע, זהו חרש, ושומע ואינו מדבר, זהו אילם. מבררת הגמרא דכתיב נאמר בתהילים ל"ח, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. הרי שחרש זהו מי שאינו שומע, ואילם זהו מי שאינו מדבר. והיא באה את אימה, מקור נוסף, מי קרוי חרש ומי אילם? כדאמרי אינשי, על פי לשון בני אדם שרגילים לומר על אדם שאינו יכול לדבר, השתקל מילולי, ניטל דיבורו, ותיבת אילם היא נוטריקון, קיצור של השתקל מילולי. אמר רבי זעירא, יקשי לי, אם קשה לי בדבריו של רב, הקשי לי, כך יש לי להקשות. דתניה, שנינו ברייתא לעניין שבועת העדות, אמרה תורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחתה ושמע קול עלה והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו, שאם אמר אחד לשניים בואו והעידו לי עדות, והם נשבעו לו שאינם יודעים להעיד לו, ונמצא אחר כך שידעו להעיד לו, חייבים בקורבן השם משום שבועת שקר זו. ומהתיבות של הפסוק אם לא יגיד, משמע שיכול הוא להעיד ואינו מעיד, פרט לאילם שאינו יכול להגיד. שאף אם ישביעו שאינו יודע להעיד והרכין בראשו שאינו יודע, פטור מקורבן שבועת העדות, מכיוון שאינו בר אגדת עדות. ומקשה רבי זעירא, לדברי רב, עמי, מדוע אילם אינו בכלל אגדה? היכול להגיד מתוך הכתב, הרי יכול הוא להגיד את עדותו מתוך הכתב, האגדה מתוך הכתב, אגדה מעולה היא, שהרי אמר רב שחרש שיכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו, וכיוון שהוא בר אגדה, אם כן אף הוא, בכלל אם לא יגיד, והתחייב בקורבן שבועת העדות. תרץ את הגמרא, אמר לאביי לרבי זעירא, עדות כאמרת, וכינך סבור לדמות דין אגדת עדות לדין אגדת הבא לכתוב גט לאשתו, עד שאתה מקשה מדוע לא תועיל אגדה מתוך הכתב בעדות כבגט? אי אפשר להשוות ביניהם, כי שייני עדות שונה, היא העדות, שונה דין עדות בבית דין. לרחמנה אמר, התורה אמרה בספר דברים פרק י' פסוק ט' ו', על פי שני עדים יקום דבר. ומשמעות הפסוק היא שהעדות צריכה להיות מפיהם של העדים ולא מפי כתבם. ואילו לגבי גט לא אמרה תורה דין אגדה, אלא שהבעל יגרש מדעתו. ולכך אף שלגבי גט מועילה אגדה מתוך הכתב בחרש כדי להחזיקו כפיקח גמור שגירושיו גירושין, מכל מקום לגבי העדות צריך דווקא אגדה בפה ולא מתוך הכתב. מקשה הגמרא על דברי הברייתא שמהפסוק אם לא יגיד ממעטים אילם כיוון שאינו בר אגדת עדות. מי טבעי. מקשה הגמרא שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, כשם שבודקים אותו את מי שנשתתק אם הוא פיקח לגיטין על ידי הרכנת ראשו, כך בודקים אותו למסעות ולמתנות, אם פיקח הוא לעניין מסע ומתן, ולעדויות, אם פיקח הוא להעיד בבית דין, ולירושות. ובסמוך תבאר הגמרא כל אחד מן הדברים הללו, מסיימת הגמרא את קושייתה, קטן עם מיית, על כל פנים שנינו בברייתא שבודקים אותו בהרכנת הראש גם לעניין עדויות, והיינו שאם ימצא שהוא פיקח, הרי הוא קשר להעיד עדותו מתוך הכתב, ואין בכך חיסרון. משום מפיהם ולא מפי כתבם. וזה שלא כדברי הברייתא על עניין שבועת העדות שמעתה מהמילים אם לא יגיד פרט לאילם שאינו יכול להגיד. מתרץ את הגמרא אמר רב יוסף בר מניום היה מר רב שישת בשמו של רב שישת, מה ששנינו כאן שבודקים אותו לעדויות, מדובר בעדות אישה. להעיד על אישה שמת בעלה לתירה להינשא דהקילו ברבנן. שהקלו רבנן בעדות זו להכשיר בה פסולי עדות כגון עד אחד או קרוב או שפחה. והוא הדין הקלו ברבנן עדות מתוך הכתב. ולעניין העדות זו בלבד, בודקים אותו אם הוא פיקח, אבל לשאר עדויות, אכן אילם אינו בר אגדה, משום שלא ניתן להעיד מתוך הכתב. מוסיפה הגמרא להקשות מן הברייתא הזו. והקטן היא ירושות, הרי שנינו בברייתא שבודקים אותו אף לירושות, וסברה הגמרא שהכוונה להעיד על ירושות שהוריש אדם לחברו באלמה, ואם כן מוכח מברייתא זו, שלא רק לעניין עדות אישה הוא קשר להעיד מתוך הכתב, אלא אף לעניין עדות ממון. תרץ את הגמרא אמר רבי אבאו, מה ששנינו בברייתא ירושות, אין הכוונה שבודקים אותו לעניין עדות ירושות דאלמה, אלא לעניין ירושת בנו הבכור. אם רוצה שבנו הבכור ייטול בנכסים בשווה עם שער אחד ולא ייטול פי שניים. ולעניין זה בודקים אותו אם הוא פיקח, שכל שהוא פיקח אף אם נשתתק, יכול לחלק נכסיו לבניו מחיים על ידי רמיזה או כתיבה. מוסיפה הגמרא עוד להקשות מן הברייתא הזו. קטני מיד, הרי עדיין שנינו בברייתא שבודקים אותו למסעות ולמתנות, וסברה הגמרא מה אליו, לעלמא, האם לא נשנה דין זה לעניין עידות שבודקים אותו עם פיקח ולהעיד בענייני מסע ומתן שבין בני אדם? הרי שאילם כשר להעיד מתוך הכתב גם בעידות ממון. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא בודקים אותו לעניין עידות לעלמא, אלא לדידי, לעצמו, כלומר בודקים אותו אם הוא ראוי הוא לשאת ולתת בנכסיו שלו. מקשה הגמרא קושייה מברייתא אחרת על דברי רב. מי טיבי, שנינו בברייתא אחרי שאינו שומע ואינו מדבר, לא הלכו בו אחר רמיזותיו, אחר תנועות ידיו וראשו, ואחר קפיצותיו, תנועת עקימת שפתיו, וסימן זה פחות בדרגתו מרמיזה, שהיא סימן מפורש יותר, ואחר כתב ידו, לא הולכים גם אחר כתב ידו, להחשיבו כפיקח ולעשות מעשה על פיו, אלא במטלטלין, אבל לא לגיטין. אם נשא אישה כאשר היה פיקח ונתחרש, כיוון שקידושיו היו קידושין גמורים, אינו יכול לגרשה בעודו חרש ברמיזה או מתוך הכתב. וקשה על רב שאמר שפיקח ונתחרש, אם יכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו. מתרץ את הגמרא תנאי. אכן ההלכה שאמר רב, שנויה במחלוקת תנאים, דתניא. בהמשך אותה ברייתא נאמר, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שאין הולכין אחר רמיזותיו אחר כתב ידו לגיטין, בחרש מעיקרו? שלא הייתה בו דעה צלולה מימיו ומעולם לא כתב דבר בעודו פיקח, ולפיכך, אף אם הוא יכול לדבר מתוך הכתב, אין לסמוך עליו שהוא פיקח. אבל פיקח שלמד לכתוב מדעת צלולה ונתחרש, הוא כותב את הגט בעודו חרש, והן העדים האחרים חותמין. כלומר, יש לסמוך על כך שפיקח הוא מזה שיכול לדבר מתוך הכתב, וכותבים ונותנים גט על פיו וכדינו של רב, הרי שדינו של רב שנוי במחלוקת הנקמה ורבן שמעון מגמליאל. תמהה הגמרא על דברי רבן שמעון בן גמליאל. וכי חרש מעיקרו, לא, לא יכול לגרשה מתוך הכתב? אמנם אין להוכיח מתוך כתיבתו שהוא כפיקח, אבל אף אם נדון אותו כשוטה, מכל מקום גם בשעת נשואיו היה שוטה, שהרי הוא חרש מעיקרו, והרי שנינו במסכת יבמות בדף קי"ב עמוד ב', חרש שנשא אישה כשם שכונסה ברמיזה ביותו חרש, כך מוציאה ברמיזה. ואיך העמיד רבן שמעון בן גמליאל לדברי הברייתא שחרש לא הלכו אחר רמיזותיו לגיטין, והעמיד את זה בחרש מעיקרו? תרץ את הגמרא, היא באשתו, אם מדובר בגירושי אשתו החינמי, אכן יכול החרש לגרשה ברמיזה, כפי שאומרת הגמרא במסכת יבמות בדף קי"ב. אבל אחא במאי עסקינן, הברייתא שאמרה אבל לא לגיטין ועמידה רבן שמעון בן גמליאל בחרש מעיקרו, מדברת בגירושי אבמתו, אשת אחיו שנתקדשה לו בקידושין גמורים ומת אחיו ללא בנים, ונפלה לפניו בזיקה גמורה, נפלה לאיבום, ומשכן נשא יבם, נעשית כאשתו לכל דבר, ועליה אמרה הברייתא, שאם רוצה עכשיו לגרשה אינו יכול, שיות וזיקתה אליו אינה מן התורה אף ביותו חרש, אין גיתו שנעשה בחרשות מפקיע את הזיקה החלה מן התורה. מבררת הגמרא את התירוץ, יבמתו ממן, מאיזה אח נפלה יבמה זו לפני האח החרש? הילי, אם נאמר דנפלה לי מאחיו חרש, כלומר שאף האח המת היה חרש, אם כן מדוע לא יכול היבם שאפו חרש לגרשה? הרי כשם שכניסתה לאח המת מעיקרה הייתה ברמיזה, האח המת שהיה גם כן חרש קידש אותה ברמיזה, אז כך יציאתה מן היבם הזה תועיל ברמיזה, שהרי יש לגירושי חרש להפקיע זיקת קידושי חרש. אלא על כוחה צריך לומר שמדובר דנפלה לי, נפלה היבמה הזו מאחיו פיקח, וכיוון שקידושיו של האח המת היו קידושין גמורים, ומכוחם נפלה לפני אחיו לאיבום, אין יכול היבם החרש לגרשה ברמיזה. ואי בית אימה, וקימתא נוספת אם תרצה, נוכל להעמיד את הברייתא באופן אחר, שלעולם מדובר דנפלה לי נפלה היבמה הזו מאחיו חרש. וגזירה אחיו חרש, עתו אחיו פיקח. גזרו חכמים שלא יוכל לגרש את אבמתו מאחיו חרש, אף שאין קידושי הגמורים, אלא רק מדרבנן, כדי שלא יבואו לטעות ולהתיר גירושי אבמתו מאחיו פיקח שקידושי הגמורים. שואלת הגמרא, יחי אם גזרו על אבמתו מאחיו חרש משום אבמתו מאחיו פיקח? אם כן אשתו נמי. אף על אשתו נגזור שאף אם כנסה ברמיזה והקידושין הם רק מדרבנן, לא יוכל לגרשה ברמיזה, כדי שלא יבואו לטעות ולהתיר מתוך כך את גירושי אבמתו מאחיו פיקח. תרץ את הגמרא, אבמתו באבמתו מחלפה, אשת אחיו פיקח באשת אחיו חרש יבואו להחליף ולטעות, שכשם שמגרשת זו מגרשת זו, כיוון ששתיהן דומות, שהרי שתיהן נופלות לאיבום. אבל אשתו באבמתו לא מחלפה. לא יבואו להחליף ולטעות שכשם שחרש מגרש את אשתו ברמיזה, אף מגרש את אבמתו ברמיזה, שהרי שונות הן זו מזו. שזו כן נסע בנישואין, וזו כן נסע באיבום. וכיוון שלא יבואו להחליף זו בזו, התירו לו לגרשה ברמיזה, כשם שכן נסע ברמיזה. מקשה הגמרא, ומי גזרינן? האם גוזרים אבמתו מאחיו, חרש, עטו אבמתו מאחיו פיקח? ואתנן, הרי שנינו משנה במסכת יבמות בדף קוף יהוד עמוד ב', אם היו שני אחים חרשים נשואים על ידי רמיזה לשתי אחיות פיקחות, או שהיו נשואים לשתי אחיות חרשות, או לשתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת, וכן להפך, אם היו שתי אחיות חרשות נשואות על ידי רמיזה לשני אחים פיקחים, או שהיו נשואות לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד פיקח ואחד חרש, ומת אחד מן האחים בלא בנים, הרי אלו פטורות מן החליצה ומן האיבום, משום שאשת המת שהיא אחות אשתו אסורה עליו באיסור ערווה. ההלכה היא בדיני איבום, שאם הייתה יבמה ערווה על היבם פטורה מן האיבום ומן החליצה, וכגון שהיו שני אחים נשואים לשתי אחיות, ומת אחד מן האחים ונפלה אשתו לפני אחיו לאיבום, פטורה מן החליצה, שהרי היא אחות אשתו וערווה היא עליו ואסורה מן התורה. ולא זו בלבד, אלא שאם היו לצרות נשים נוספות הנשואות לאח המת, שהם לא ערווה ליבם, כולם פטורות מן האיבום ומן החליצה, לפי שצרות ערווה הן, והריות פטורות מן האיבום והחליצה. ואם היו נשות האחים נוכריות שאינן אחיות, ומת אחד האחים בלא בנים ונפלה אשתו לאיבום לפני אחיו, יכנסו, צריך היבם לקונסה וליבמה, ואינו יכול להפקיע את זיקת האיבום בחליצה, כיוון שכאשר היבם או היבמה חרשים, אינם יכולים לומר את אמירת החליצה. בשעת החליצה צריכה שתאמר החולצת את הפסוק, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא הווה יבמי. והוא אומר, לא חפצתי לקחתה. ואם רצו אחר האיבום להוציאן בגט, יוציאו. כיוון שאף גט של חרש יכול להפקיע ניסויי האיבום שבאו מחמת קידושי רמיזת חרש של אחיו המת. מוכח מכך שחרש המייבם את אשת אחיו החרש יכולו לגרשה, ולא גזרו חכמים לאסור עליו לגרשה כדי שלא יטעו שאף אם מייבם את אשת אחיו הפיקח יוכל לגרש. אומרת הגמרא אלא מחברת, מכוח הקושייה הזו מתברר שאין לתרץ כן ויש לשוב ולתרץ כדי שנינן מעיקרה. כמו התירוץ הראשון שתירצנו בתחילה, שהדין שחרש מעיקרו אינו מגרש על ידי כתיבה, נאמר על יבמה שנפלה לפני החרש מאח הפיקח, ולכך אינו יכול לגרשה. חוזרת הגמרא לדון במה שהובא לאל בדף עין א' עמוד א', דעת הנקמה שאין מועיל בגט כתב יד של חרש, ועל זה אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים בחרש מעיקרו, אבל פיקח ונתחרש, הוא כותב, והן העדים חותמים. אמר רבי יוחנן, דברי רבן שמעון בן גמליאל לא נאמרו כפירוש על דעת הנקמה, אלא חלוקין עליו חבריו, על רבן שמעון בן גמליאל. תנקמה חולק על רבן שמעון בן גמליאל, וסובר שאפילו פיקח ונתחרש, אינו יכול לגרש גם אם יודע לכתוב. ומביא אביי ראיה לרבי יוחנן, אמר אביי, אפננה מתנינה, גם אנחנו כך שנינו במסכת יבמות בדף קוף י' ב' עמוד ב', שנינו שם את דעת החולקים על רבן שמעון בן גמליאל, כך שנינו, אישה פיקחת שנישאה לפיקח, ולאחר מכן נשתתתה, לא יוציא אינו יכול לגרשה, אף על פי שבפיקחת ונתחרשה יכול להוציאה, כיוון שלגירושי אישה אין צורך בדעתה, לפי שאישה מתגרשת בין הדבר לרצונה ובין אם לאו, מכל מקום, אם נשתתתה אמרו חכמים, שאין לו הוציאה, כיוון ששותה היא ואינה יודעת לשמור עצמה ויבואו לנהוג בה, מנהג הפקר בזנות. כמבואר בגמרא לקמן. ועוד אומרת המשנה שם במסכת יבמות, ואם נתחרש הוא או נשתתה, לא יוציא עולמית, אינו יכול לגרשה. מהי עולמית? מבאר אביי, מה הוסיפה המשנה במה שאמרה עולמית? לאו, האם לא באה המשנה להשמיע לנו, דאף על גב די יכול החרש הזה לדבר מתוך הכתב, אינו יכול לגרשה? הנה מוכח, שמשנה זו אינה סוברת כדברי רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, דוחה רב פאפה את ראיית אביי, אילאו דה השמועינן רבי יוחנן, אם לא שישמיענו רבי יוחנן שחולקים חבריו של רבן שמעון בן גמליאל עליו, הווה אמין, היינו סבורים שרבן שמעון בן גמליאל אינו חולק, אלא לפרוש את תעמד את הנקמה הוא דעתה. הוא בא לפרש את דעת הנקמה, ולדעת כולם חרש המדבר מתוך הכתב יכול לגרש. ואת הראיה שהביא אביי יש לדחות, שמה היא לא יוציא עולמית, מה שנאמר לא יוציא עולמית, אף על גב דחזינה לדחריף. אף אם הוא נראה בעינינו כחריף ופיקח, אינו יכול לגרשה על ידי רמיזה. אבל מתוך הכתב הוא כן יכול לגרש. מביאה הגמרא אופן נוסף לדחיית ראיית אביי. הנה מי עוד אפשר לבאר שהטעם שאמרה המשנה לא יוציא עולמית בסיפה ולא ברישה, הוא כדי להשמיענו כדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, במסכת יבמות בדף קוף י' ג' עמוד ב', דבר תורה שותה מתגרשת, מן התורה שותה יכולה להתגרש, הרי אין צריך את דעת האישה לגירושין. מי דדאבי הפיקחת בעל כורחה, כשם שמצינו בפיקחת שמתגרשת, גם בעל כורחה. ומה הטעם אמרו חכמים ששותה אינה מתגרשת? משום שרצו שתהיה תחת בעלה ולא ינהגו באנשים מנהג הפקר. ולכן אמרה המשנה ברישה לא יוציאו למית כדי ללמדנו שרק מדרבנן אינו יכול לגרשה. ובסייף השף מדאורייתא אינו יכול לגרשה, משום שהאיש אינו מוציא אלא מרצונו ודעתו, אמרה המשנה לא יוציא עולמית. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיה, הגענו למשנה בדף עין א' עמוד ב'. אומרת המשנה, אמרו לו לבריא או לשכיב מרע, שכיב מרע היינו חולה מסוכן המוטל במיטה ועומד למות, אמרו לו לבריא או לשכיב מרע שהיה צלול בדעתו ולא היו לו בנים, נכתוב גט לאשתך, כדי שאם ימות לא תזדקק אשתו ליבם, ואמר להן כתובו, והם אמרו לסופר וכתב, ואמרו לעדים וחתמו, אף על פי שכתבוהו את הגט, וחתמוהו, ונתנוהו לו לבעל, והוא חזר ונתנו לה לאישה, הרי הגט בטל, עד שיאמר הבעל עצמו לסופר כתוב, ולעדים חתומו. ומבאר הבית שמואל, שמשנתנו נאמרה כדעת רב יהודה לאל בדף חפה לפעמוד ב', הסובר שצריך שהן הכתיבה והן החתימה יהיו בקשרות. זוהי המשנה שלנו בדף עין א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו ברישה שאם הבעל אמר להם כתובו, והם אמרו לסופר שיכתוב הגט פסול. מדייק את הגמרא, טעמה דלא אמר תנו, הטעם שהגט בטל משום שלא אמר רק תנו גט לאשתי, אלא הוסיף ואמר כתובו. ונראה מדבריו שמקפיד שיהיו הם כותבים, ולא יאמרו לאחר לכתוב, משום שמתביישו בדבר הזה שאינו יודע לכתוב את הגט. משמע, אמר תנו, נותנין, שאם היה אומר להם תנו גט לאשתי ולא היה אומר כתובו, הרי הוא עושה אותם בית דין הממונים לעניין זה, באופן שהיו שם שלושה אנשים כבית דין. והם יכולים לומר לאחר שיכתוב, שהרי הרשות ביד בית דין לכך, ובאופן זה הגט כשר. מברר את הגמרא מאני כשיטת מי נשנתה המשנה הזו, שאם הבעל יאמר להם תנו, יכולים הם לומר לסופר שיכתוב, בהכרח שבשיטת רבי מאירי, דאמר מילי ממסרן לשליח, שכשם שבדבר שצריך אדם לעשות, יכול למנות את שלוחו שיעשה כן במקומו, שהרי שלוחו של אדם כמותו, והמקור לדין ששלוחו של אדם כמותו נלמד ממה שנאמר לגבי קורבן פסח שנעשה במצרים, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. מכאן ששלוחו של אדם כמותו, שהרי אי אפשר לומר שכל הקהל כולן שוחטין, שהרי אינו שוחט אלא אחד. אז כך בדבר שצריך אדם לומר, יכול למסור אמירתו לשליח שיאמר כן במקומו, שאף בזה שלוחו של אדם כמותו. ואף על פי שבדיבור אין ממשות, מכל מקום סובר רבי מאיר, שכיוון שרגילות העולם לעשות שליח לא רק לגבי מעשה, אלא אף לגבי מילים, לכך אף לגביהם נאמר הדין ששלוחו של אדם כמותו. ולכך כשאמר להם הבעל, תנו רצונו שהם יהיו כבית דין הממונים על נתינת גיטו, ויכולים הם לומר לסופר שיכתוב. אבל כשאמר הבעל להם, כתבו, אין הם יכולים לומר לסופר שיכתוב, כיוון שמקפיד הבעל שרק הם יכתבו ולא אחרים. ואפילו אם אומר זאת בפני בית דין, סובר רבי מאיר שלא נתן לבית דין את הרשות למנות אחרים על הכתיבה. אם כך מקשה הגמרא עם הסיפה, אמור את הסיפה של המשנה, שבה שנינו שאין כתיבת הסופר כשירה עד שאומר הבעל הסופר כתוב ולעדים חתומו. ומשמע, שאם לא אמר כן הבעל הסופר במפורש אלא אמר לאחרים תנו והם אמרו לסופר שיכתוב, כתיבתו פסולה. אם כן הסיפה הזו בהכרח, עטען נאמרה לדעת רבי יוסי דאמר, מילי לא ממסרן לשליח. דבר שצריך אדם לומר, אינו יכול למסור אמירתו לשליח שיאמר כן במקומו, שבזה לא נאמר ששלוחו של אדם כמותו. ולפיכך לא תועיל כתיבת הסופר, אלא אם ציווה אותו המגרש עצמו לכתוב את הגט. אם כן נמצא, שהרישה של משנתנו, שמשמעה שאם ציווה על בית דין לתת גט, יכולים הם לצוות על הסופר שיכתוב, נאמרה לדעת רבי מאיר הסובר, שמילי ממסרן לשליח. המילים יכולים להימסר לשליח, והסיפה שרק המגרש מצווה על כתיבת הגט, נאמרה לדעת רבי יוסי הסובר, שמילי לא ממסרן לשליח. שמילים אינם יכולות להימסר לשליח. ובדרך כלל, רישה וסיפה של משנה נאמרת כדעת תנה אחד. מתרצת הגמרא, אין, אכן יש לנו לדחוק ולומר שהרישה של משנתנו רבי מאירי, והסיפה רבי יוסי. אביי אמר, אביי מתרץ באופן אחר, כולה רבי מאירי, כל המשנה כדעת רבי מאיר, ואחר במאי עסקינן, מה שמבואר בסיפה, שאין הכתיבה כשירה, אלא אם אמר הבעל הסופר שיכתוב, מדובר באופן דלא אמר תנו בלבד, אלא אמר כתבו ותנו. וכיוון שדקדק הבא לצוות על הכתיבה, לכך אם לא ציווה את הסופר בעצמו שיכתוב, אין הגט קשר. אבל אם יאמר להם המגרש תנו, יוכלו לצוות לאחרים על הכתיבה. כיוון שלדעת רבי מאיר, מילי ממסרן לשליח. מילים יכולות להימסר לשליח. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן מודה התנא של המשנה, שאם אמר להם הבעל תנו בלבד, יכולים הם למנות סופר אחר על הכתיבה? מדוע נאמר בסיפה שאין הכתיבה כשירה עד שיאמר הבעל עצמו לסופר שיכתוב? הרי עד שיאמר תנו מבא אלי. היה לתנא לומר שאין כתיבת הסופר כשירה, עד שיאמר להם הבעל תנו בלבד, והם יאמרו לסופר שיכתוב. והיינו למידים מכל שכן, שאם אמר הבעל הסופר עצמו שיכתוב, שהגט כשר. משיבה הגמרא, אל אחא במאי עסקינן, בסיפה שמבואר, שאין הכתיבה כשירה עד שיאמר הבעל עצמו לסופר שיכתוב, אבל אם אמר לאחרים תנו, אין מועיל שיאמרו הם לסופר, מדובר באופן דלא אמר לבית תלתה, הוא לא אמר לשלושה אנשים תנו, אלא רק לשניים. ובאופן זה מודה רבי מאיר, שאפילו שאמר תנו, ומילי ממסרן לשליח, ומילים כן נמסרות לשליח מכל מקום, לא עשה אותם בית דין על כך, ואין להם רשות למנות אחרים על הכתיבה, ולכך לא נאמר בסיפה שבאמר להם תנו, כתיבת הסופר כשירה. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן כל החיסרון באמר להם תנו, שאין יכולים למנות אחרים על הכתיבה, זה משום שהם שניים ולא שלושה? הרי עד שיאמר לשלושה מבא אלי, היה על התנא לכתוב עד שיאמר לשלושה תנו, שבאופן זה אף הם יכולים לומר לסופר שיכתוב, ומדוע נאמר במשנתנו שאין כתיבת הסופר כשירה עד שיאמר הבעל לסופר כתוב? מחמת הקושיות הללו דוחה הגמרא את תירוצו של אביי ומתרצת באופן אחר. אלא כולה רבי יוסי, כל משנתנו כשיטת רבי יוסי היא הסובר שמילי לא ממסרן לשליח. מילים בלבד לא יכולות להימסר לשליח. ולכך אין מועילה כתיבת הסופר, אלא אם אמר לו הבעל עצמו שיכתוב. וברשע של המשנה, אין הטעם שאינם יכולים לומר לסופר שיכתוב, משום שהבעל אמר להם כתבו ולא אמר תנו, כפי שדעיקה הגמרא בתחילה. אלא אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? באופן דלא אמר להם הבעל במפורש, אמרו. ובאופן זה, הוא שסובר רבי יוסי שמילי לא ממסרן לשליח, ולכן אין השליח יכול למנות מדעתו אחרים על הכתיבה. אולם כאשר אומר במפורש לשליחיו, אמרו לפלוני ויכתוב, הרי הוא עושה אותם שליחים לשם כך, ומועילה השליחות, ובכך מודה רבי יוסי. ומעטה מתבאר שזהו החיסרון ברישה של משנתנו, אשר מחמתו הגט בטל. והיינו משום שאמר כתובו, ולא אמר אמרו לפלוני ויכתוב. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן כשאמר אמרו יכולים הם לומר לסופר שיכתוב? מדוע נאמר בסיפה שאין הכתיבה כשירה, אלא עד שיאמר הבעל עצמו לסופר שיכתוב? הרי עד שיאמר אמרו מבא אלי, כך היה צריך להיאמר במשנה, עד שיאמר אמרו. ועוד מקשה הגמרא, מי מודה רבי יוסי באומר אמרו שמילי ממסרן לשליח? שמילים אז כן נמסרות לשליח? דהיינו שהשליח שנתמנה על ידי הבעל יכול למנות סופר לכתוב את הגט, והתנען הרי שנינו לקמן ודף פז עמוד בית, שאף אם אין חתומים בגט שני עדים, אלא יש בו כתב סופר ועד כשר החתום עליו, מצטרפים כתיבת הסופר וחתימת עד אחד כשני עדים והגט כשר. ואמר רבי ירמיה על המשנה הזו, חתם סופר שנינו. אין די בכתיבת הסופר את הגט להצטרף עם העד לעדות, אלא צריך הסופר לחתום על הגט, וחתימת הסופר היא ששנינו שמצטרפת לעדות, ונמצא ששניים חתומים על הגט הזה. ואמר רב חסדא, מתניתין, משנה זו הסוברת שחתימת הסופר כשירה מני, כשיטת מי נאמרה, רבי יוסי, הלכה זו שסופר חותם, רבי יוסי אמרה דאמר, מילי לא ממסרן לשליח. שאילו לדעת רבי מאיר הסובר שמילי ממסרה לשליח, יש לחשוש לתקלה בגט הזה, שמא יצווה הבעל לשניים, אמרו לפלוני שיכתוב הגט, ולפלוני ופלוני שיחתמו, ושליחים אלו אשר יבקשו מן הסופר לכתוב, יחששו שיתבייש הסופר במה שאינם רואים אותו כראוי לחתום, ולכן אף יחתימו אותו בלא ידיעת הבעל, שהרי מילי ממסרן לשליח. ונמצא שחתם הסופר בלא רצון הבעל, והחתימה פסולה. לכן לדעתו של רבי מאיר, אין להחתים את הסופר כלל, אלא רק עדים, אבל לדעת רבי יוסי הסובר, שמילי לא ממסרה לשליח, אין לחשוש לכך שהרי לא יכתוב הסופר את הגט, אם לא ששמע זאת מפי הבעל עצמו, ואם ירצה הבעל, ימנה את הסופר גם על החתימה. ומעטה מקשה הגמרא, איסל כדאי תך אם עולה על דעתך לומר שמודה רבי יוסי באומר אמרו, שבאופן זה מילי ממסרה לשליח. אם כן, גם לדעתו של רבי יוסי יש לחשוש, דנפיק מינה חורבה, שתייצא מכך תקלה, משום, דזימנין דאמר לו, לשניים אמרו לסופר ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחתמו, פעמים שיאמר הבא לשניים אמרו לסופר ויכתוב את הגט, ולפלוני ופלוני, שניים אחרים הם יחתמו בתור עדים על הגט, ומשום כיסופה דסופר, בכדי לא לבייש את הסופר, חיישי, חוששים השליחים לא לבייש את הסופר, שכאילו הם אינם סומכים עליו שיחתום בתור עד, ומחתים אלי, ויחתימו את הסופר על הגט כעד, ובעל לא אמר אחי, הבעל הרי אמר לעדים, שהם יחתמו ולא שהסופר יחתום. ולכך אף לדעת רבי יוסי יש לפסול את חתימת הסופר, שהרי עלולה לבוא תקלה מכך באופן הזה. ומזה שמצינו שלדעת רבי יוסי חתימת הסופר כן כשרה, בהכרח שגם באומר אמרו סובר רבי יוסי שמילי לא ממסר לשליח. ואם כן, אי אפשר לתרץ שגם הרישה במשנתנו היא לדעת רבי יוסי. והשמיענו שרק אם אמר כתוב הוא פסול, אבל אם אמר אמרו, הגט כשר. אי אפשר לתרץ כך. אלא מחמת הקושייה הזו, חוזרת הגמרא לפרש את המשנה כתירוץ הראשון. מחברת מתברר כפי שתירצנו לעיל, שהרישה נאמרה לדעת רבי מאיר, ולכך רק אם אמר להם כתוב הוא אינם יכולים לומר לאחרים שיכתבו, אבל אם אמר להם תנו בלבד, יכולים הם לומר לסופר שיכתוב משום דמילי ממסרה לשליח, וסיפה נאמרה לדעת רבי יוסי הסובר שמילי לא ממסרה לשליח, ולכן הבעל עצמו ימנה את הסופר. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, רבשי אמר כולה רבי יוסי, כל משנתנו היא כדעת רבי יוסי, ומה ששנינו ברישה של המשנה, אמר להם כתובו ומזה דייקנו, שאם אמר להם תנו, זה מועיל, זה אינו בדווקא, אלא אפילו תנו גם אינו מועיל, כמו ששנינו בסיפה, שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. והתנה לא מבעיה כאמר, התנה שנה את משנתנו בדרך זו, שלא רק באופן הפשוט ביותר שנאמר בתחילה הדין כן, אלא גם באופן שיש בו יותר חידוש, הדין כך. וכך הוא פירוש משנתנו, לא מבעיה, אין צורך להשמיענו איך דלא אמר תנו, והבעל רק אמר כתובו, שלא מועיל, שיומרו לאחר לכתוב, אלא אפילו אמר להם הבעל תנו, לא, אינו מועיל שיומרו לאחר שיכתוב. וכן, לא מבעיה איך דלא אמר תנו לבית לטה, שאין צורך להשמיענו, שאיכן שלא אמר תנו לפני שלושה שזה לא מועיל, אלא אפילו אמר תנו לבית לטה, אפילו אם הוא אמר לפני שלושה תנו, לא, זה אינו מועיל, והם לא יכולים לומר לאחר לכתוב. ולא מבעיה איך דלא אמר אמרו, וזה פשוט. שכאשר הבעל לא אמר אמרו לפלוני ויכתוב, שאין מועיל שיומרו לאחר לכתוב, אלא אפילו אם אמר הבעל אמרו נמי לו, גם כן לא מועיל, והם לא יכולים להגיד לאחר לכתוב את הגט, וזה מה ששנינו בסיפה שאינו מועיל, עד שיומר הבעל לסופר כתוב, ולעדים חתומו. מביאה הגמרא ברייתא להוכיח כרב אשי, שאף כאשר אומר הבעל לשלוחיו אמרו לפלוני ויכתוב ויחתום, יהיה הגט פסול. תניא קבתי דרב אשי, יש ברייתא כשיטתו של רב אשי. נאמר בברייתא, כתב סופר את הגט ונתכוון לשמה, לשם אישה זו, וכן חתמו עדים לשמה, לשם אישה זו, אף על פי שכתבוהו וחתמוהו, הוא נתנהו לו לבעל, והבעל נתנו לה, לאישה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו של הבעל שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. ומבאר את הגמרא את ההוכחה מן הברייתא, מה שאמר התנה, ישמעו, כוונתו להפוק, כי ממן דאמר להוציא מדעת מי שסובר שמודה רבי יוסי באומר אמרו שהגט כשר, לא סוברים כדעתו, אלא אף כאשר אומר הבעל אמרו הגט פסול, וצריך שישמעו מהבעל עצמו שאומר לכתוב. ומה שאמר התנה קולו, ישמעו קולו, כוונתו לא אפוקי מדרב כהנא אמר רב, להוציא מדעת רב לאיל בדף עין א' עמוד א', שחירש שיכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו, מכאן למידים שאין כותבים עד שישמעו את קולו המצווה להם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף עין ב' עמוד א'. אומרת המשנה, האומר לאשתו זה גיטך אמתי אם אמות, ומשמע מדבריו שרוצה שיחול הגט לאחר שימות, או אם אמר זה גיטך מחולי זה, ובמשניות הגרסה היא זה גיטך אמתי מחולי זה, ומשמעות דבריו שרוצה שיחול הגט אחרי חולי זה, דהיינו אחר מיטתו, וכן אם אמר זה גיטך לאחר מיטה, לא אמר כלום ואינה מגורשת, כיוון שמשמעות דבריו שיחול הגט לאחר מיטה ואין גט חל לאחר מיטה. ובביור ההלכה הזו שאין גט לאחר מיטה, מביא הפורט יוסף שני פירושים. א', שכיוון שמת אינו יכול להקנות לה את הגט, ב', שאחר מיטתו כבר פקעו הנשואין על ידי המיטה ואין גט מגרש אישה פנויה. אומרת המשנה, אבל אם אמר זה גיטך מהיום אימתי, או זה גיטך מעכשיו אימתי, שמשמעות דבריו שרוצה שיחול הגט עכשיו בתנאי שימות אחר כך, הרי זה גט. משום שמשמת הבעל התקיים התנאי וחל הגט משעה שנתנו לה, והרי זה גט מחיים. והאחרונים במשנתנו דנים בעריכות בסוגיית תנאים. ובביור הנידון הזה יש להקדים בקצרה כך. תנאי הוא כאשר אדם תולה חלות מסוימת באם יתקיים איזה דבר. וכגון נידון משנתנו שאומר הרי זה גיטך מהיום אם אמות. כלומר, חלותו של הגט תלויה באם ימות. זהו עיקר עניין התנאי. ומהלכות התנאי שיהיה תנאי כפול, כלומר שמתנה כך, אם יקרה מעשה פלוני יחול חלות פלונית, ואם לא יעשה מעשה פלוני, לא יחול החלות הזו. ומקורה של ההלכה הזו בתנאי בני גד ובני ראובן, שמשה רבינו מסכים לתת להם את עבר הירדן המזרחי, בתנאי שיחלצו חושים לעזרת אחיהם לכבוש את ארץ ישראל. הלכה נוספת בתנאים, שיהיה הן קודם ללאו, כלומר שיקדים את הדבר שמחמתו יחול התנאי, ויאמר אם מה תהיה גט, ולא שיאמר בתחילה, אם לא מתי לא יהיה גט. ממשיכה המשנה ואומרת, האומר לאשתו, הרי זה גיטך מהיום ולאחר מיטה, יש להסתפק בדבריו עם כוונתו שיחול הגט היום בתנאי שימות אחר כך, וכיוון שהגט חל בחייו, הרי היא מגורשת, או שכוונתו לחזור בו, שבתחילה רצה שיחול הגט היום, ומיד תיקן את דבריו שרוצה שיחול הגט רק לאחר מיטה, ואין גט לאחר מיטה. ולכן הרי זה גט ואינו גט, מדובר פה בספק גט. ואם מת בלא בנים, הרי אשתו חולצת ליבם שמה אין זה גט, והרי אשת המת וזקוקה היא לאיבום, ולא מתייבמת, שמה גטו, ונמצא שבשעת המיטה אינה אשת המת ואסורה ליבם משום שהיא גרושת אחיו. האומר לאשתו זה גיטך מהיום אימתי מחולי זה, ולאחר מכן קם ממיטתו ועמד מחוליו והלך בשוק ושוב חלב המת, הדין הוא שעומדין אותו מאיזה חולי מת. אם נראה לנו שאף שקם והלך בשוק לא נתרפא לגמרי מחוליו, ומחמת חולי הראשון מת, מתברר שנתקיים התנאי והרי זה גט. ואם לאו, אם מיטה זו אינה מחמת החולי הראשון, אלא מחמת חולי אחר שתקפו, לא נתקיים התנאי שהרי לא מת מאותו חולי שהתנה עליו, ולכן אינו גט וצריכה ייבום. אם כמובן, הוא מת ללא ילדים. זוהי המשנה שלנו בדף עין ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, ממה ששנינו במשנה זה גיטך אם מתי לא אמר כלום, על מה מוכח שאמירת אם מתי משמעותה כאמירת לאחר מיטה דמי, ולכן אינו גט. ואילו הדרתני, בהמשך המשנה שנינו, זה גיטך מהיום אם מתי וכן מעכשיו אם מתי, הרי זה גט. על מה משמע מכך שאמירת אם מתי לאו כאמירת לאחר מיטה דמי, שהרי אם נפרש את זה כאמירת לאחר מיטה, אף שאמר מהיום אם מתי היה צריך להיות הדין, שהרי זה ספק גט, כשם ששנינו בסוף המשנה, שאם אמר מהיום ולאחר מיטה, הרי זה גט ואינו גט. זה ספק גט, ונמצאו דיני המשנה סותרים זה את זה. תרץ את הגמרא, אמר אביי, לשון זו אם מתי. שתי לשונות משמע. משמע כאומר מעכשיו יחול הגט אם יתקיים תנאי זה שעמות, ומשמע גם כאמירת לאחר מיטה. לכך בהמשך המשנה שהבעל אמר לה, הרי זה גיטך מהיום אם מתי, כיוון שאוסיף מהיום, אין כוונתו שיחול אחר מיטה, אלא הרי זה כמן דאמר לה מעכשיו דמי, ומגורש את היום על תנאי שימות אחר כך. אבל בתחילת המשנה שאמר הרי זה גיטך אימתי ולא אמר לה מהיום, הרי זה כמן דאמר לה, הרי זה גיטך לאחר מיטה דמי. זה דומה כאילו אמר הרי זה גיטך לאחר מיטה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף עין א'. במסכת גיטין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם אילם יכול להעיד על ידי שיכתוב זאת ומדוע? שאלה שנייה, במה ששנינו שבודקים את מי שנשתתק על ידי הרכנת הראש לירושות, למה הכוונה? פירושם של רשי והתוספות. שאלה שלישית, האם הועיל כתיבה בפיקח ונתחרש לעניין גיטין? שאלה רביעית, מי שהיה חרש מעיקרו, האם הועילה כתיבתו לגיטין? שאלה חמישית, האם שוטה מתגרשת ומדוע? והשאלה האחרונה על דף עין א', בריא שאמר תנו גט לאשתי, ואמרו לאחרים, וכתבו וחתמו ונתנו, האם מגורשת? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף עין א', במסכת גיטין. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום. אוחזים אנו במסכת ביצה פרק ב', משנה ב'. במשנה א' למדנו דיני עשיית צורכי שבת ביום טוב שחל בערב שבת. המשנה שלפנינו דנה בעשיית צורכי יום טוב בשבת כאשר חל יום טוב אחר השבת. והמשנה עוסקת בתבילת אדם וכלים טמאים כדי לטהרם לרגל. אומרת המשנה אם חל יום טוב להיות אחר השבת בית שמאי אומרים, מטבילים את הכל יש להטביל בין כלים ובין אדם מלפני שבת דווקא ולא בשבת או ביום טוב עצמם, כי תבילתם נראית כמו תיקון כלי, שעל ידי התבילה הם נעשים ראויים לדבר שלא היו ראויים לו בתומתם, ולכן אסרו החכמים בשבת ויום טוב משום גזירה שמא יבואו בני אדם לתקן בהם כלים. ובית הלל אומרים כלים יש להטביל מלפני שבת דווקא, כי הטבלתם לשם טהרה נראית כמו תיקון כלי, ואילו אדם מותר לטבול אף בשבת, כי תבילתו לשם טהרה אינה נראית כמו תיקון כלי, שכן דרך בני אדם לטבול גם כדי להכר, להתקרר או לרחוץ. מסכת ביצה פרק ב' משנה ג', משנה זו דנה בעוד עניינים של טהרה על ידי תבילה בשבת ויום טוב. אומרת המשנה ושבין בית שמאי ובית הלל שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן. מותר בשבת ליטול מים טמאים בכלי אבן ולהשיקם למי מקווה כדי לטהרם. דהיינו, לשקע את הכלי במקווה עד שמי המקווה צפים מעט מעל שפת הכלי ונוגעים במים שבכלי ומתארים אותם בכך. אף בית שמאי מודים שמותר לעשות כן, כי לא גזרו רחמים איסור על טיהור מים בשבת ויום טוב, אבל לא מטבילין. אסור בשבת להטביל כלי טמא אגב השקת מים טמאים שבו, כלומר, אסור לעשות השקה כשהמים הטמאים נתונים בכלי שהוא עצמו טעון טבילה, כדי שבשעת ההשקה יימצא הכלי טבול במקווה ויתהר. אסור לעשות כן, כי גזרו חכמים איסור על טבילת כלים בשבת אפילו באופן הזה. ומטבילין, מותר להטביל כלים ביום טוב אפילו הטבלה גמורה שלא אגב השקת מים מגב לגב. כלומר, ממעלה שעשו חכמים בטהרה למעלה גבוהה ממנה, כגון אם יטביל כלי לפני יום טוב כדי להשתמש בו לחולין טהורים ונמלח ביום טוב להשתמש בו לתרומה, מותר להטבילו ביום טוב ממעלת טהרת חולין למעלת טהרת תרומה, כיוון שהכלי טהור ואין טבילה זו באה לתקנו מטומאה אלא להוסיף בו מעלת טהרה. אין טבילה זו בכלל האיסור שגזרו חכמים על טבילת כלים ביום טוב, ומחבורה לחבורה, וכן מותר ביום טוב להטביל כלים שנטהרו לשם שימוש בקורבן פסח של חבורה אחת, כדי להשתמש בהם בפסח של חבורה אחרת, כיוון שאין טבילה זו נצרכת כלל, שאינה אלא חומרה שנהגו על עצמם, ואין היא בכלל טבילת כלים שאסרו חכמים ביום טוב. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי ח' במנחם אב תשפ"ג ג' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף עין א' במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופה ונאור אמליה וכל מיני דמיתיו. שימו לב, במוצאי תשעה באב תשפ"ג ג' מחר בערב, מוצאי תשעה באב תשפ"ג ג' ונלמד את דף עין ב' במסכת גיטין. ומחר בבוקר בעזרת השם, בוקר תשעה באב, בשעה הקבועה של דפינו היומי בחמש בבוקר, כאן ברדיו קול חי, נלמד את אגדות החורבן המופיעות במסכת גיטין. מסכתנו. בעזרת השם ובישועתו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל ולייחל ולהתפלל. יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה. כי מעולם וכשנים קדמוניות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן כן יהי רצון. מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.